אנחנו בקהלת בפרק הראשון פסוק י' ד'. הפסוק הוא ראיתי את כל המעשים משים שנעשו תחת השמש והנה הכל אבל וריאות רוח. משהו מהסגנון של הפסוק הזה אנחנו שמים לב בכל המהלך של הפסוקים האחרונים. אבל בכל זאת ישנה התמקדות על ביטוי שבו אנחנו נעסוק יותר, הביטוי הבל וריאות רוח. הוא אומר שכל המעשים כולם הם הבל וריאות רוח. כל מה שנעשה תחת השמש זה בעצם איפה שאנחנו נמצאים, הכל זה הבל וריאות רוח. זה מלשון שבירה בעברית המקורית. שבירת רוח. הפסוק הוא פשוט ולא פשוט, אז במובן הפשטני אנחנו עברנו אותו כבר. הכל הבל והכל כלום, בסדר. אבל יש משהו מעבר לזה. בספר התניה יש לו פעמיים שהוא משתמש בביטוי הזה של אבל ורות רוח. פעם אחת בנוגע המידות הלא טובות שיש בנפשו של האדם, הוא אומר שכשם שיש מידות טובות יש 10 ספירות קדושות ויש 10 ספירות של קליפה וסתרא אחרא. ובתוך ה-10 ישנם 7 מידות. אז מידות יכולות להיות חיוביות, יכולות להיות שליליות, אז על המידות השליליות הוא קורא אותם אבל וריאות רוח. זה הפעם הראשונה שהוא מתייחס, זה בפרק השישי של ספר התניה. ויש פעם נוספת שהוא מתייחס למושג אבל וריאות רוח, זה בנושא ממש לא שגרתי, כאשר הוא רוצה לגרום לאדם הגאה שמחזיק מעצמו מבחינה רוחנית, אני מתכוון, שידע איפה הוא אוחז, הוא אומר לו, תתבונן בחלומות שלך, רוב החלומות שלך, שהם הבל ורעות רוח. אז הפסוק של קהלת הפך להיות מטבע לשון כדי להבין מהי הפחיתות של האדם, והוא קורא לה פחיתות בבחינת הבל ורעות רוח. אז שוב, פעמיים מופיע הביטוי בספר התניה, אבל וריאות רוח. זה ביטוי תנ"כי מובהק של קהלת. הביטוי הזה מושאל בספר התניה פעם אחת לבטות מהם מידות לא טובות, ופעם שנייה לבטות מהם חלומות שאינם משמעותיים. חלומות של אבל וריאות רוח. מה זה נקרא מידות לא מתוקנות ומה הקשר שלהם לאבל וריאות רוח? כמו שהזכרתי, המילה ריאות בלשון הקודש, בלשון העברית המקורית, היא לשון שבירה. ריאות רוח זה הפירוש הוא לשבור את הרוחניות. רוח, הרוחניות, המידות הרעות נשלחו לעולם בשביל ליצור בחירה חופשית אצל האנשים ולהקשות על האדם את העבודה שלו כאן כדי שהוא יתקדם בכוחות עצמו ולא באיזשהו מתנה מלמעלה. מה שאני רוצה יותר להתמקד, וזה נושא בפני עצמו, רק שאנחנו נשתמש בו כדי להבין את הפסוק הזה שאומר שלמה, זה הנושא של החלומות בכלל, ואחר כך השייכות שלהם לאבל ולריאות רוח. זאת אומרת, אם בספר התניה הוא קורא לרוב חלומותיו של האדם, הוא מדבר על האדם המצוי, רוב חלומותיו של האדם הם הבל וריאות רוח, אז אנחנו צריכים להבין בכלל מה זה חלום, ואיך זה עובד מהבחינה היהודית, וכשהמצב הוא לא טוב, כאילו, אז זה נקרא הבל וריאות רוח. אז מה זה חלום בכלל? אז קודם כל, יש לנו ממרה של חכמנו בגמרא שכל החלומות כולם אין מראין לאדם חלום אלא מערעורי ליבו. המשמעות הראשונה של הגמרא הזו, זה גמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שבעצם כל מה שהאדם רואה בחלום זה דברים שהוא חשב עליהם, ראה אותם, שמע אותם, התבונן בהם, הרהורי ליבו. האקסיומה הזאת היא שכל חלום הוא בעצם הרהורים של האדם, עומדת לכאורה בסתירה רבתי נוכח המציאות. אנחנו חולמים חלומות, רואים דמויות שמעולם לא ראינו, נמצאים במקומות שאף פעם לא ראינו אותם כמו שהם, ואף פעם לא היינו בהם, מקבלים איזה שהם מסרים שלא שגרתיים לגמרי, וכל זה טעון ביור איך הוא מסתדר עם הלשון הפשוטה של חכמנו, שאין דבר כזה שאדם יראה חלום אם זה לא מאירורי ליבו. אין דבר כזה, זאת אומרת שאין יוצא מן הכלל. זה הכלל וזה אין לו יוצא מן הכלל. אז מי שהתייחס לשאלה הזאת, זה בעל התניא בעצמו, לא בספר התניא, אלא בספרים אחרים שלו, בספר אחר שלו. והוא טוען שזה נכון, אין שום חלום שהוא לא מאירורי לבך, אבל כדי שנבין איזה סוג אירורים, אנחנו צריכים להבין שכל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, וכל מה שאנחנו חושבים, הוא מתקבץ בסופו של דבר אין לי את המילה המתאימה, הוא מתקבץ בסופו של דבר למוח, ובמוח הוא מצטמצם ומתכווץ לאותיות. זאת אומרת, גם כאשר אנחנו למשל היינו בעבר באיזשהו מקום וראינו איזה נוף מעניין, ואנחנו מנסים עכשיו להיזכר בנוף שראינו ואנחנו מציירים אותו בדמיוננו, קוראים לזה אותיות. יש אותיות של שמיעה, יש אותיות של ראייה. זה כמו שהתמונה על המסך גם כן מורכבת מנקודות, נקודות, 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 וכמו שהאותיות שאנחנו כותבים על הדף גם כן בעצם מורכבות מנקודות, נקודות שיוצרות את האות. אז כך זה גם במובן הרוחני, אני מתכוון עכשיו רוחני לא אלוקי יהדותי, אלא רוחני לא גשמי. שכל חומר שאנחנו מכניסים אל עצמנו, לתוכנו, אין חומר שנקלט על ידי האוזניים, אין חומר שנקלט על ידי הראייה, ואין תובנות שהשכל שלנו הסיק אותם מעצמו, כל אחד מהדברים הללו מתכווץ בסופו של דבר והופך להיות מסה של אותיות. בלשון החסידות והקבלה קוראים לזה במשפט אחד קצר, הנפש מלאה אותיות. הנפש של כולנו מלאה אותיות. אנחנו כבני אדם, כל מה שאנחנו עושים, חושבים, מגיבים, זה תוצאה של מילוי אותיות שיש בנו. שוב, נכון שהאותיות של הראייה הויזואליות לא דומות לראיות של השמיעה, זה סוג אחר של אותיות, אבל זה אותיות וזה אותיות, הכל זה אותיות. זה בעצם האדם, האדם כולו אותיות, זה הנוסחה. בספר יצירה הרעיון הזה מורחב באריכות גדולה, אבל אנחנו חושב שדי מבינים את העניין, או כל פנים מרגישים אותו או חשים אותו, שזה אכן כך. שכל דבר שאנחנו שומעים בסופו של דבר מתכווץ אצלנו באיזשהו מקום במוח והופך להיות אות. האותיות הללו, יש להם אותיות שלמות ויש להם שברי אותיות. ישנו מצב שיש לנו תמונה שלמה בראש, הבנה מלאה של איזשהו דבר בראש, תובנה בריאה מושלמת, וישנם דברים שהם רק חצויים למחצה, שליש ולרביע, וגם הם נמצאים בתודעה שלנו, הגם שאנחנו לא מכירים בהם. זאת אומרת, הם לא נמצאים בשכל הגלוי שלנו, אבל נמצאים אי שם במעמקי הנפש. מה קורה בחלום? החלום במהותו הוא כלי לא רציונלי. זאת אומרת, הוא לא מצב שההכרה של האדם שולטת בו, אלא תת ההכרה היא השולטת. וזה פשוט ומובן. מה שנוצר אז, נוצרים יצירות חדשות מתוך מגוון האותיות שכבר קיימות אצלנו בשכל, ואנחנו רואים ציור חדש שאותו כדוגמתו בצירוף שהוא קיים מעולם לא ראינו. זה יכול להיות תמונת נוף, אבל התמונת נוף הזאת תהיה מושתתת מנקודות ומחתיכה. היום שיש לנו את המחשב, אנחנו יכולים, יש וידאו ויכולים לחתוך מתמונה הזאת, להלביש בן אדם במעיל של מישהו אחר, זה בדיוק מה שעושה החלום. החלום לוקח דברים שאתה ראית, שמעת, ויוצר מהם חיבור חדש, רעיון חדש, תמונה חדשה, אבל התמונה הזאת מחויב המציאות שכל נקודה בה זה נקודה שאתה כבר מכיר מאיזשהו מקום. אלא שעכשיו בחיבור המלא שלה אתה לא מכיר אותה. עכשיו נוצר משהו חדש. זה הכל תיאור של בעל התניא במאמר שהוא אמר בשנת תקוף סמך ג' פרשת אחרי מות. עכשיו מה הוא רוצה לומר בזה? הוא רוצה לומר דבר מאוד מאוד פשוט. אמרתי את האקסיומה. האקסיומה זה שהחלום יש לו תובנות חדשות, יש לו ציורים חדשים. אבל מי הוא הבעל הבית שגורם לבחור, זה כמו צייר שבוחר לעצמו את הצבעים שאיתם הוא יצייר, וגם כן אחר כך יש את היד שמניפה את המכחול על הבד, פעם את הצבע הזה או פעם את הצבע הזה, מי זה שקובע את הפעולה הזו? אז הוא אומר שזה מאוד מאוד, הוא אומר דבר שהוא מאוד כללי, אבל הוא נותן לנו לפחות משהו להבין. הוא אומר, אם אתה אדם טוב, אז אתה חשבת דברים טובים במשך היום, וכיוון שחשבת דברים טובים, הנפש שלך תבחר דברים יפים וטובים מתוך מגוון האותיות שקיימות אצלה, אינסוף אותיות שם, היא תבחר דברים טובים, ואז יראו לך חלום יפה, חלום טוב. ואם האדם הוא אדם לא טוב, בלשונו אדם רע, אז יראו לו, זאת אומרת, מה זה יראו לו? יאספו מתוך הנפש שלו את התינופת ואת הזפת של האותיות שאותם הוא ראה במשך החיים, וזה מה שיראה אצלו בחלום. במילים פשוטות, כשאדם קם מבועל מאיזשהו חלום, חלום לא טוב, אז לפי הפרשנות העכשווית, אנחנו עוד נתקדם ביותר עומק, אבל לפי הפרשנות העכשווית, זה סימן שהוא לא בסדר. זאת אומרת שהוא לא בסדר, זאת אומרת, מדוע תת ההכרה שלך בחרה את הצבעים הלא יפים שיש בעולם? מדוע היא בחרה? זה שאתה ראית דברים לא יפים, כולנו ראינו דברים לא יפים בחיים, כולנו חווינו, כולנו הרגשנו, כל ההרגשות שלנו והראיות שלנו והשמיעות שלנו והחוויות שלנו, הם כולם הצטברו באיזשהו מקום בנפש, אבל למה עכשיו העלית גרה, סליחה על הביטוי, למה זה עלה לך אל ההכרה דווקא זה? מדוע? הטענה היא שההכרה היא מגנט של תת ההכרה, וכיוון שעכשיו ההכרה שלך מלאה בזפת, אז היא מושכת אחריה גם כן לכלוך מפעם. וכיוון שכך אתה יצרת יצירה לא טובה. וכאשר האדם הוא טוב, חיובי, אופטימי וזה, אז הוא בעצם מושך מהנפש שלו דברים טובים וחיוביים שהוא חווה בעבר. מה שחזל, מה שחכמנו אמרו, שאין דבר כזה חלום שלא ראית אותו פעם, שלא ערערת בו, המאמר הזה מקבל פנים חדשות, אתה רואה דברים שמעולם לא ראית, בהחלט אתה רואה, אבל זה דברים בנויים על משהו שראית, רק שעשו, כן. וזה גוף על למה נברא לך דבר טוב, למה נבחר דבר רע, זה בהתאם למצב של ההכרה שלך. זה עד עכשיו. עכשיו, השלב הבא זה כאילו קושייה על מה שדיברנו עד עכשיו. זה נשמע טוב, וזה נשמע בסדר, אבל זה לא מובן, שוב, במבחן המציאות, אבל אם עד עכשיו דיברתי על מבחן המציאות שאנחנו מכירים, השאלה הראשונה הייתה, אתם חזל אומרים לנו שאנחנו חולמים רק דברים שראינו? אנחנו חולמים גם מדע בדיוני. תשובה, כן, אבל גם המדע הבדיוני הזה מושתת על איזה שהם דברים ריאליים, שאתה מחבר אותם בצורה לא ריאלית, אבל היסודות ריאליים. עכשיו הוא הולך ושואל שאלה על זה, אני ממשיך במהלך של בעל התניא, הוא הולך ושואל שאלה על זה, שהיא כבר לא שאלה שאנחנו יכולים להגיד כן, אנחנו מרגישים את מה שהוא אומר, אבל זה כמין סתירה על חזל מחזל אחר. זאת אומרת, לא יכול להיות שהרעיון הזה שאתה אומר נכון, כיוון שזה עומד בסתירה לדמויות מסוימות בתנך, שאנחנו לא נבין את מה שמתארים אותם, לפי הביור שלך. מה השאלה שהוא שואל? הגמרא במסכת ברכות אומרת שדוד המלך אף פעם לא חלם חלום טוב, ולא עבר עליו לילה בלי חלום רע. לעומתו, אותה גמרא מספרת שהיו שתי אנשים, אחד פחות מוכר, אחד יותר מוכר, דואג, האדומי, זה דמות תנכית שלא מסומפתת, מכיוון שהיה בעל לשון הרע וגרם למיטה של הרבה אנשים, והשני אחיתופל, שהיה אמנם אדם חכם, אבל גם היה מהמורדים בדוד המלך במרד אבשלום. אז שני האנשים הללו, הגמרא אומרת שהם מעולם לא היה להם חלום רע. תמיד החלומות שלהם היו טובים. אז זאת אומרת, יש פה איזשהו מאמר שהוא עומד בסתירה גמורה לכל מה שדיברנו עד עכשיו. אם אכן היצירות של של החלום באות כתוצאה מטוב או לא טוב של האישיות המודעת של האדם, אז מי יותר טוב מדוד המלך? הוא בוודאי נחשב כדמות חיובית בתנ"ך. אז איך יכול להיות שתמיד הצירופים שיעלו לו בחלום, הם תמיד יהיו צירופים רעים? איך יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, זה לא מובן. ולעומת זאת, שתי האנשים הללו הם לא מסומפתים בתנ"ך כאנשים בעלי מידות נאצלות. אז זה לא מובן. איך יכול להיות שתמיד אצלהם החלומות הם חיוביים? אז כאן אנחנו עולים בדרגה של העמקה. זאת אומרת, ההסבר הקודם הוא נכון, רק שעכשיו אנחנו לומדים משהו נוסף על ההסבר הזה. והוא שהנשמה, כשאדם הולך לישון, הנשמה שלו יוצאת מן הגוף במידה מסוימת, ואנחנו יודעים שחלק שישי ממנה נשאר בגוף, וזה מה שמחיה את מערכת העיכול והנשימה וכל זה, והחלומות. אבל חלק נוסף, ואולי אפילו עיקרי, יוצא ממנה. ולפי המסורת היהודית, הוא עולה לשמיים. עולה למעלה, עולה לעולמות עליונים. המושג הזה שבן אדם עולה לעולמות העליונים, הוא מושג בעייתי. למה? מכיוון שכשבן אדם מחובר בארבע רגליים למטה, והוא הצליח לחבר את הנשמה שלו עם החוויות שהוא עוסק בהן במשך היום, וכל החיות שלו היא מהעסק החומרי, הגשמי, היומיומי שלו, אז איך פתאום ברבע שעה של עייפות הנשמה הזו, שעד לפני רגע עסקה בכל מיני דברים אחרים, תפעלה גוף שעסק בהמון המון דברים אחרים, איך היא פתאום מצליחה לפרוח למעלה ולעלות לעולם רוחני ללא שום מעקבות באמצע הדרך? אומר בעל התניא, זה באמת לא פשוט. זה באמת לא נכון יהיה להגיד שהנשמה עושה את המעבר הזה בקלות. הוא מדמה אותה, סתם של הציור, הוא מדמה אותה לציפור, שהרגליים שלה קשורות פה למטה לדבר מסוים, אבל היא מנסה לפרוח והיא לא מצליחה, מכיוון שהיא מחוברת פה למטה. מהם הדברים שמחברים את הנשמה שלנו? אז יש פה קו מאוד מאוד ברור, הוא טוען שכל דבר שאתה עושה אותו והוא תכליתי וטוב, לא משנה אם הוא מגושם, אם הוא עוסק בכסף, זה לא הבעיה. כל דבר שהאדם עושה בשביל בנייה של העולם, כדבר שיוצר דבר, עושה טוב, אז זה בהחלט לא מהווה מחסום לנשמה. במילים ציוריות, לא זה מה שקושר את הציפור עם הרגליים לארץ. אבל כאשר ישנם דברים בטלים, אנחנו בעבר דיברנו בשיעור על המושג דברים בטלים, כאשר ישנם דברים בטלים, זה הכוונה מחשבות סרק, שאין מהם תועלת לאף אדם, דיבורים שאין מהם תועלת, דיבורים בטלים, או קל וחומר מעשים בטלים, כל הדברים הללו נותנים לנפש הגשמה מאוד מאוד, זה כמו שהם שמים על הנשמה כדורי עופרת ולא נותנים לה לפרוח למעלה. זאת אומרת, כל דבר חיובי בונה, הוא לא מהווה לחציצה. וכל דבר שהוא ללא תועלת, מהווה לחציצה ולכן היא לא יכולה לפרוח. אני אסביר. הנפש של כולנו כיהודים עולה למעלה, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. השאלה מה נשאר לנו אחר כך כשאנחנו מתעוררים ממה שהיא חוותה שם למעלה? אז התשובה היא כמעט ולא כלום, כי אנחנו לא זוכרים שהיינו שם. לך תספר לנו שהיינו שם. מה הסיבה שהנפש לא קולטת, לא מתחברת עם המקום הלמעלה הזה שהיא הייתה? אז אחד הסיבות זה שהיא קודם כל צריכה לפרוח לשם, צריכה לעלות לשם. ככל שאנחנו דיברנו דברים בטלים, או חשבנו דברים בטלים, או עשינו דברים בטלים, דברים בטלים שלא יצא מהם כלום, אומר אדמור הזקן, הנפש יותר התגשמה והיא נשארת למטה. היא לא יכולה לעלות שם. אנחנו יכולים להירדם, אין בעיה, אבל הנפש לא עולה למעלה ולא שואבת משם חיים, כי היא מגושמת עכשיו. ואז הוא נותן משל גשמי, שהאדם מתחזק, הגוף שלו מתחזק, כאשר הוא מנקה את עצמו מפסולת. הרעיון הגשמי הזה, הוא לא התחיל בגוף, הוא קיים גם בנפש. הנפש רוצה לפרוח למעלה. כדי לפרוח למעלה היא צריכה שרירים רוחניים, כוח. איך היא מקבלת, איך היא סופגת כוח רוחני? על ידי זה שהיא מתנקה מפסולת. החלום הוא ההפרשה. אני זוכר שלפני 20 שנה אולי, אני הייתי באיזושהי הרצאה ועמד שם אדם שטען, הוא דיבר על חלומות, והוא הקריא איזשהו מאמר מדעי שאומר, למוח יש הפרשות, וההפרשות של המוח זה החלומות. ואותו אדם שנתן את ההרצאה גיחך על הרעיון, ואמר שאני מסכים שהדבר הזה הוא נכון, וההוכחה שהוא נכון זה הרעיון הזה שאותו אחד אמר. רצה לבטות שזה כאילו הפרשה של מוח. אבל אני אומר, אחרי שנים ראיתי שזה בעצם מאמר תורני של בעל התניא. בעל התניא טוען שזה ההפרשה של המוח. הפרשה יכולה להיות, עוד מעט נראה איזה הפרשה זאת. אבל קודם כל החלום הוא ניקיון מסוים של המוח מאיזה שהם דברים. היסוד שהוא מניח שם זה ככה. מתנקים ממה שאצלך שולי. מתנקים מפסולת. כלומר, כאשר האדם אצלו יש מעט פסולת, זה אמנם לא נעים, זה מריח, נכון. אבל מה שנשאר זה טוב. וזה היה דוד המלך. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה מה שהוא מביא במאמר. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אצל דוד המלך זה בא לידי ביטוי בזה, שהחלום שלו היה תמיד רע. הוא, בוא נגיד ככה, הוא טוב, ויש שירותים שהוא צריך להוציא. סליחה על הביטוי, כן? זאת אומרת, ויש אדם אחר, סליחה, הוא שירותים, ויש לו איזשהו טוב שהוא צריך להוציא. זה בדיוק מהמחשה שהוא נותן. יש אחיתופל ויש דואג, שהם בעצם מהות רע, מה שהם מוציאים, מה זה, כמו בגשמיות, שמוציאים משהו חיצוני, משהו שהוא זבל, שהוא פסולת, שהוא דחוי, הגוף דוחה אותו. אז מי שהוא טוב, גופו דוחה רע. מי שהוא רע, גופו דוחה טוב. איפה זה בא לידי ביטוי בחלום שלו? מה זה מלמד אותי שהאדם חושב על עצמו ועל מהותו? מה זה מלמד אותי? שהוא בעצם טוב. והוא עושה חשבון נפש. כשבן אדם עושה מה שבא לו, מה זה מלמד אותי על מה הוא טוב? שהוא בעצם רע. זה היישוב שהוא נותן להסתירה. אז לפי זה, אנחנו יכולים לשאול שאלה, מה שנקרא, נוראה, על בעל התניה עצמו. בעל התניה בתניה כותב, שהאדם יחשוב על רוב חלומותיו, שהם אבל וריאות רוח, ומזה הוא יבין עד כמה הוא פחות. סליחה, בעל התניה, עכשיו רק הסברת לנו, שמי שיש לו חלום רע, כמו דוד המלך, וזה קבוע, כן? אז זה רק מוכיח שהוא בחינת טוב מוחלט, והוא מפריש את הרע. אז אדרבה, מי שיש לו כל הזמן חלומות של אבל ורעות רוח, סימן שבאיזה מצב הוא נמצא, מצב מאוד חיובי בנפש. אז עוד פעם, איך היה המבנה? המבנה הראשוני היה זה שהוא טען, שהחזל טענו, שהחלום כולו בא כתוצאה ממה שאתה ראית, שמעת, הוא שואל זה לא נכון, זה אנחנו רואים שזה לא נכון, אז הוא נכן, לא, יש פה איזושהי יצירתיות מכמה גוונים שראית, אז הוא שואל כן, לפי זה היה צריך להיות שאדם טוב יראה רק טוב, אדם רע יראה רק רע, כי זה הצירופים שעולים לו בנפש. למה דוד רואה רע ואחיתופל רואה טוב? אז הוא אומר, נכון, יש פה עוד פרט, לפעמים כאשר האדם הוא כולו טוב, אז ההפרשה שלו תהיה רעה. כשהאדם כולו רע, אז ההפרשה שלו תהיה טובה. אוקיי, בסדר, אז זה לא מובן. למה כאשר האדם נמצא במצב רוחני לא טוב, אתה פתאום אומר עליו, והוא חולם חלומות רעים, פתאום אתה אומר עליו, המצב הרוחני שלך לא טוב. איך, למה אתה אומר את זה? הרי אמרת, אצל דוד זה לא ככה, אז למה אצל האחרים זה כן ככה? אז שוב, השאלות הן לא שאלות בשביל להשאיר אותן כשאלות, זה שאלות כדי בסך הכל אנחנו עולים בדרגה בהבנה של מבנה החלום, לפי התיאור הזה. וההסבר הוא, כמו שהקדמתי קודם את המשל הציורי הזה, של אדם, של ציפור שפורחת. אני שואל שאלה, אתם תענו את התשובה. אחיתופל נשמתו פרחה למעלה או לא? לפי מה שדיברנו עד עכשיו. לא. למה? למה? הרי זה כל מה, זה היה המבנה. המבנה היה ככה. הנפש רוצה לעלות. יש דיבורים בטלים שגרמו לה לא לעלות. כדי שהיא תעלה, היא צריכה לעשות שרירים, סליחה, על הדימויים הציורים. היא צריכה לעשות שרירים, הנפש. כדי שהציפור, כמו שהוא מתצליח לנתק את הרגליים שלה מהקשר, היא צריכה כוח יותר לנפוח עם הכנפיים. הכוח הזה היא מקבלת מאותו אופן איך שהגוף מקבל כוח, התנקות. ואז נכנס הפרט הזה שהאיש הרע מתנקה מהטוב, האיש הטוב מתנקה מהרע. אבל אחרי שהאיש הרע התנקה מהטוב, יש לו שרירים. בגוף האדם, כאשר האדם מתנקה, הוא מרגיש טוב. ככה זה הטבע של גוף האדם? ברור. הטבע הזה לא נולד בגוף האדם. הוא נמצא גם בעולמות רוחניים, אלוקיים, גם כן. הוא הצליח לפרוח. הוא מהות של רע, הוא נולד כזה, נכון? הוא לא טוב בעצם, אבל הוא הצליח להשתחרר מבחינת... זה מה שאומר שם במאמר, זה הטענה שלו. הוא הצליח לעלות. עכשיו אנחנו מגיעים לבחינה אחרת, מה קורה כאשר הבן אדם, מה הסיבה באמת שהחיתופל הצליח לעלות? מה הסיבה? כי אנחנו צריכים תמיד, משל שמופיע בתורה הוא מאוד מדויק. יש דבר אחד ויחיד שקושר את העוף למטה, רק דבר אחד. מה הוא? דברים בטלים. זה היה הנוסחה. כל זמן שאתה עושה דברים שאינם בטלים, זה יכול להיות שהוא עושה דברים שליליים בתוך הרע הזה, הוא יוצר, אבל יש לו איזה שהם יצירות, איך ראיתי באיזה אנציקלופדיה, מי יצר, אמרתי לכם את זה פעם בשיר, מי יצר את הפלייר פטנט? גנב אחד תוך כדי עבודה. הוא הרגיש שהוא צריך יד שלישית שתופסת דבר ואין לו אותה. אז הוא חשב איך הוא ייצור מרוב רצון ותשוקה שהוא רצה להשיג את הממון, וזה נפל לו הרעיון של הפלייר פטנט. זה גאוני, אין ספק, וזה מועיל בהמון המון תחומים, הרבה מעבר לגניבות שהוא עשה. אז הנה לך דוגמה שאדם שעוסק ברע והוא חכמים הם על הרע. זה לא מחויב המציאות, לא... זה יש לו עוד תיקון, תבינו את מה אני רוצה להבין. שגם כאשר אדם כל החיים שלו מעביר בלא טוב, באיזשהו מקום את זה אפשר לתקן. כי הוא יוצר משהו, הוא יוצר לא טוב, אבל אפשר את זה לתקן. יש אדם שלא עושה כלום, וזה הדבר הכי חמור שיכול להיות, זה נקרא הבטלה. זה יכול להיות בטלה במחשבה, יכול להיות בדיבור, ויכול להיות במעשה, ויכול להיות בשלושתם ביחד. הבטלה הזו היא הבטלה שבניסוח של החלום, לא נותנת לחלום, לא נותנת לנשמה לעלות למעלה. הדבר שהכי מגשם את הנשמה זה הבטלה. אחד הדברים הכי קשים בדור הזה, זה לצאת מהדרגה הראשונית הזאת. הרבה מאוד אנשים, אחרי שהם כבר טעמו טעמו של טוב, אז הם כבר עולים ועולים ועולים. אבל לפעמים היסוד הוא לקוי. וזה עיקר העניין. העניין הוא, האדם צריך לצאת, לעשות. זה מה שנותן לנשמה שלו אפשרות לפרוח. ואז היא פורחת, אז פתאום צועקים עליה, אומרים, את לא עושה פה כלום. אבל לפחות יש ביטוי, יש עם מי לדבר. גם מורה בכיתה, יש לו לפעמים שהוא מאיר לאיזה תלמיד וצועק עליו, יש תלמיד שעושה מה שהוא רוצה ולא מקבל אף פעם שום הערה. הוא מבסוט. אז קורה לפעמים שהתלמיד שחוטף את הצעקות, הוא אומר למורה, זה לא פייר. למה הוא לא? אז המורה לא נעים, אז תשמע, ממנו אני כבר התייאשתי. אין עם מי לדבר. אז אין עם מי לדבר, זה הפירוש שגם לא צועקים עליו. אז אני אומר, הנשמה תעלה, ידברו איתה, יגידו לה שהיא לא בסדר. בסדר, זה יכול להיות. אחיתופל עלה, אמרו לו שהוא לא בסדר. אבל יש קשר עם הרוח. עכשיו, כאן מגיע החידוש, זה חידוש שאנחנו לא יכולים להגיד אותו בכוחות עצמנו, אבל הוא מופיע באגרות הקודש של הרבי, אדם ששאל אותו על חלומות. שלא. והרבי עונה לו שאין דבר כזה. זאת אומרת, הרבי אומר לו שבדורותינו, כיוון שמדברים הרבה, אני מתרגם מיידיש, הוא כתב את המכתב מיידיש, בגלל שבדורנו אנשים מדברים הרבה דברים בטלים וחושבים הרבה מחשבות בטלות, זה מעניין, הוא לא מציין למאמר הזה של בעל התניה, לא מזכיר אותו אחרי שאנחנו למדנו, אז הוא כתב בכמה שורות, הוא כותב רק לאדם, כיוון שבדורנו מדברים הרבה מחשבים, אז אין בחלום יותר מאשר חלום. זאת אומרת, אין בחלום יותר, זה חלום, זהו. זאת אומרת, אין בו איזשהו משמעות. אז החלום לא מוריד אותך למטה, זה לא כתוב. אבל אתה נשאר באותו דרגה. החלום רק מבטא איפה אתה אוחז. לפעמים האדם לא יודע איפה הוא אוחז. אתה רואה בספר התניה, כשהוא רוצה להראות לאנשים איפה הם אוחזים, אז הוא אומר לה, תסתכל על רוב החלומות שלך, אבל ורעות רוח. מה, עכשיו לפי מה המשמעות הזו? כאשר מדובר על אחיתופל ודוד, אז שם, כאשר החלום יהיה רע, אז אני יודע שהוא ניקה את האדם. וכשהחלום יהיה טוב, זה הפירוש הוא שהתנקת מהטוב, כי אתה רע. אבל כאשר האדם נמצא במצב כזה שיש בו דברים בטלים, הוא לא אחיתופל, הוא לא דוד, שאצלהם לא היו דברים בטלים. גם אחיתופל היה איש מאוד 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 פרודוקטיבי, מאוד. אלא מה? לרע. אז לא היה לו את הבטלה, לכן הוא יכל להשתחרר ולעלות למעלה. אבל אנחנו, אומר בלטן, כולנו, אתה לא נמצא שם לבד, אנחנו באותו סירה. לא, אנחנו ביחד. אז בלטן היה כותב, כולנו נמצאים באותו סירה של מה? של חלומות שהם בבחינת אבל ורעות רוח. אבל ורעות רוח זה הכוונה שאפס, שום דבר, כלום, אין פה כלום. פוסט, פוסט, ביידיש זה ריק. זה עיקר העניין. העיקר העניין הוא, יש מה שבעל התניא לא היה צריך להגיד. הוא לא היה צריך להגיד את זה כי זה כתוב כבר לפניו. ואני השם שלא אמרתי, אז אני אגיד עכשיו. הגמרא אומרת שמי שעברו עליו 7 ימים בלא חלום, האמת היא שאי אפשר בלא חלום. יש תמיד חלומות, השאלה אם אתה זוכר את החלום. מי שעברו עליו כך וכך זמן מסוים בלא חלום, זה לא סימן חיובי עליו. זאת אומרת, אין לו שום יכולת לעלות למעלה, אז הוא כלום. טוב, אני רוצה לסגור שנייה את הפסוק לפי זה. אז מה למדנו? למדנו שיש מושג שנקרא הבל וריאות רוח, שההבל, הבטלה, הפוסט, הרקנות, ריאות רוח, שוברת את הרוח, שוברת את הרוחניות, שוברת את היכולת של האדם לפרוח למעלה. ושלמה המלך, זה בנוגע לחלום, שלמה המלך בא ואומר שכל הדברים פה בעולם, ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל, הכל הבל ריאות רוח. עד עכשיו דיברנו על החלומות, הגדרנו מה עולה אחד אחרי השני. פתאום הוא מכניס לתוך השק הזה את כל המעשים. אז המשמעות של מה שהוא רוצה לומר, כל המעשים שהאנשים עושים תחת השמש, הדגשה תחת השמש, עוד מעט נראה מה מעל השמש, אבל כל המעשים שנעשים תחת השמש, אם הם נעשים לשם שמיים, זאת אומרת הם נעשים מאיזושהי סיבה אמיתית ולא סיבה של מה שדיברנו בשיעור של לגרמי ועבדין, אני עושה לתועלת עצמי, אז זה דברים ששייכים מתחברים אל הרוח. אבל כאשר האדם כל מעשה שהוא עושה זה רק מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה, מה אני אתקדם על ידי זה, אז הוא לא, ואין אצלו שום אלמנט שקשור עם הרוח, אומר שלמה המלך, אני רואה שכל ההתקדמויות של האנשים הן לא התקדמויות אמיתיות שמביאות איזשהו תועלת, אלא הכל בבחינת אבל ורעות רוח. אני אנסה להסביר מה הוא מתכוון. הספר הזוהר טוען שכל דבר בעולם שהתחדש מבחינה מדעית, קדם לו גילוי אמיתי בנפש האדם. כלומר, כאשר האנשים חידשו דבר אמיתי רוחני בנפשם, זה נתן להם כוח והשראה להוריד לעולם עוד גילוי של משהו מדעי בעולם, בשווה ערך. כאשר האנשים לא עושים את הפעולה הזאת, אז גם החידוש שהם עושים הוא חידוש סרק, או שהוא לא, הוא לא קיים בכלל. אנחנו חיים על תקופות שקדמו לנו, שחידשו הרבה, ולא הגיע זמן החידושים לבוא ולהתבטות בעולם המדעי. אבל שלמה טוען שכאשר האנשים לא מחדשים שום חידוש אמיתי רוחני בנפשותם, אז הם לא יוצרים שום יצירה אמיתית בעולם. הכל זה יצירות של הרכבות שכבר קיימות, אבל אין דבר אמיתי, זה הטענה שלו, חידושים אמיתיים. אז לפי הביאור הזה, הפרשנות של הפסוק זה שאני רואה את כל המעשים שאנשים עושים, ואני מחפש לראות איזה מעשה מתוך המעשים שהם עושים יביא איזושהי המצאה אמיתית. ובזכותו יתגלה משהו בעולם, ואני רואה שהתוצאות של כל הדברים יהיו בסוף אבל ורעות רוח, כיוון שכל המעשים, היסוד שלהם זה יסוד לא אמיתי, זה יסוד של הלגרמי ועבדים, ולא משהו שהאדם עושה אותו מה שנקרא לשם שמיים בנקיות. לכן הוא קורא לזה תחת השמש. כל הדברים שנעשים תחת השמש, יש מעל השמש. מה ההבדל בין תחת השמש ומה? מה ההבדל מעל השמש? זה ההתרוממות הזו שהאדם יכול להתרומם מהמחשבה של יושבי בתי חומר רגילים. ככה, אני עושה בשביל להרוויח, זה הסתכלות של אדם שנמצא תחת השמש. זה הסתכלות טבעית. אדם שמסתכל על הדברים בצורה רוחנית יותר, הוא לא שופט מה אני מרוויח מזה היום או מחר, אז הוא לא בונה יש אצל האנשים יש ביטוי, הוא כן התגעגע לראות מחר את השמש, לא התגעגע לראות את השמש. הוא לא, המושג תחת השמש זה המושג של חיי התמותה של האדם בתוך גוף. אז כאשר האדם עושה את הכל, כל מה שהוא עושה זה בשביל השמש, זה בשביל תועלת הגוף שלו, והוא לא חושב לתועלת הרוח בכלל, אז הוא לא נמצא מעל השמש, כי מעל השמש שם מתחילים החיים הרוחניים. אז טוען שלמה שרק דברים שנעשים במטרה של מעל השמש, יש להם כוח לחדש חידוש אמיתי, להוזיז דבר אמיתי, לבנות יצירה חדשה אמיתית. וזה לא קיים. לכן הוא מסכם, הכל אבל ואורות רוח לפי הפרשנות הזאת. הגסות שבעולם, הגסות הזאת שקיימת בכלל, היא תסמונת גלותית. גלות אמיתית היא לא גלות פיזית, זה כמובן, זה פועל יוצא של הגלות הפנימית. אבל גלות אמיתית היא הגלות הפנימית של האדם בתוך עצמו, שהוא עושה רק כדי להרוויח איזשהו דבר. בקבלה, מאיפה זה בא בנפש האדם? זה בא משם קדוש, שדיברנו עליו בשיעורים קודמים, אבל זה נשאר שם סג. אחד מהצירופים של שם הוויה נקרא שם סג. סג, אם אנחנו נחליף את האותיות הפוך, זה גס. זה שם שמשרה גסות על העולם. השם הזה התחיל לשלוט בעולם מאז חורבן בית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, אנשים עשו את עבודת השם שלהם לשם שמיים. הם ראו את הקדושה, הם ראו את הניסים, הם היו מחוברים לאלוקים יותר, ולא הייתה להם בעיה לעשות דברים לשם שמיים. מאז חורבן הבית אנחנו ברדיפה סביב הקיום האישי שלנו, קיום הסביבתי שלנו, ובשביל הקיום הזה אנחנו מוכנים לעשות הכל, גם לגנוב, גם לשקר, גם לגזול, לעשות מה שבא לנו. התופעה הזאת שבן אדם חי רודף, זה מזכיר לנו את מה שהיה בשואה, שבשביל פרוסת לחם אדם היה מוכן לצאת מדעתו, זו תופעה שהאדם מאבד את השפיות שלו, מאבד. אנחנו בגולות כולנו באיזושהי שואה רוחנית שאיבדנו שפיות, שהשפיות הזאת היא היכולת שלנו לתרום בלי מחשבה מה יצא לי מהעניין, בלי מחשבה מה יהיה התועלת שלי. כל דבר חייב להיות, כי אנחנו רודפים במחשבה כל הזמן איך אני ממשיך הלאה לחיות. קיום, מלחמת הקיום שלנו מעסיקה את כל הראש שלנו. אצל האדם החומרי, ברובד החומרי. אצל האדם הדתי, ברובד הדתי. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את התורה ואת המצוות שלו רק כדי שהשם לא ישלח אותו לגיהנום, או כדי שהשם ישלח אותו לגן עדן, שבשביל מה שאנחנו מדברים עכשיו, אין גלות יותר גדולה מזה. זאת אומרת, אלוקים שברא אותך לא מצפה שתעבוד אותו כמו שעובדים את המגל, את המקל ואת הגזר, הוא מצפה שתעבוד אותו מאהבה, שתעשה את הדברים מפני שהם אמת. ואני רואה עליך שאתה לא עושה משהו אחד, בכל התרי"ג מצוות שאתה מקיים, אתה לא עושה משהו אחד, אלא אם כן יש לך ממנו הנאה, או תועלת, או שאתה מאמין שתרוויח ממנו איזשהו עניין בעולם הזה או בעולם הבא, לא אכפת לי. זה או זה עדיין לא שלמות של אדם. שלמות של אדם יהודי זה שהוא עושה את המצוות מפני שהן מצוות. זה נקרא שעובדים לאבל ורעות רוח. זה נקרא שעובדים לאבל ולריק, זה נקרא כלום. איך מתקנים את הבחינה הזאת מבחינה קבלית? יש לה שתי אופנים. יש לה את המצב של האסור מרע, ויש לה את המצב של הוועשה טוב, התיקון שלה. וזה רמוז במגילת איכה. אם אמרנו שבזמן של בית המקדש, כשהיינו בבית המקדש, עשינו את עבודת השם כמו שצריך, מיד כשנחרב בית המקדש, הנביא אומר, על אלה אני בוכיה. איני יורדה מים וכו'. על מה הוא בוכה? הוא לא בוכה על האבנים שנשברו, על הבית שנחרב, אלא על הבית הפנימי שנחרב, שאיבדנו את היכולת שלנו להיות בני אדם. הפכנו להיות אני אומר, בכאב, מוזלמנים הפכנו להיות. אנשים כאלה שכל מה שמעסיק אותם בראש, בשואה, זה היה ביטוי כואב לבן אדם שמרוב בולמוס של רעב, אין שום דבר שמעסיק אותו יותר מהפרוסת לחם. ובשביל, הוא היה יכול להיות אדם מאוד חכם בלפני, אבל עכשיו הוא פשוט משתתח על הרצפה כמו ילד כדי לחטוף איזו פרוסת לחם שנזריקה, והוא לא חושב על כבודו בכלל. אנחנו כולנו, סליחה, חוץ מכבודכם, מוזלמנים כאלה שחיים כל הזמן סביב הצרכים שלנו ואיך אנחנו דואגים ליום המחר. וזה נכון, צריך ככה להיות, אבל לפחות שיהיה משהו שעושים אותו לא בשביל להרוויח איזשהו דבר. ולפעמים אתה רואה, לפעמים זה מעניין, אתה רואה בן אדם שאומר, אני נותן עכשיו את הכסף הזה לעני, אני ראיתי אדם כזה לא דתי, נתפעלתי ממנו, נותן את הכסף הזה לעני, אני רוצה שיהיה לך מה לאכול, אני לא רוצה את המצווה, אני רוצה שיהיה לך מה לאכול. זאת אומרת, לא שאנחנו צריכים להתבטאות ככה, בנפש זה ככה צריך להיות. אני עושה את העניין מפני שהוא עניין, ולא בגלל מה אני מרוויח מזה, מה התועלת שלי מזה, וכדומה. אז שוב, אז מהו התיקון? אז אומר הרבי עצמך צדק במאמר, שהתיקון לזה הוא בוכייה. אלה ובוכייה. יש לנו שם סג. בזמן הבית היה לנו שם אב. היה לנו, האמת היא, אפילו דרגה של 100. אב זה רק 72. היה לנו דרגה של 100. 100 זה מספר השלמות ביהדות. הגענו לדרגה הגבוהה ביותר בזמן הבית. נפלנו. מ-100 הגענו ל-63. אז על אלה אני בוכייה. יש לי אלה שחסרו לי. א', למד, ה', ועם הכולל. 37 חסרים לי כדי לעל אלה, מה אני עושה? בוכייה. הדמעות, בוכייה כמה בגימטריה? כף, י', 30, א', 35, ב', זה גם כן. גם 37. ההשלמה של בוכייה, שם בלי ובה בוכייה. ההשלמה של האלה שחסר לי בזמן בית המקדש על שם סג, זה הבוכייה. אז דמעות יש להם, זה מה שנקרא בחזל, מאז חורבן הבית סתם תפילתי. הקונטקט שלי עם הקדוש ברוך הוא נסגר, אבל שערי דמעות לא ננעלו. מה זה השערי דמעות האלה שלא ננעלו? שרק באמצעות שערי דמעות האדם יכול להגיע לאיזשהו זיכוך. שאלנו איך אנחנו מתנקים להיות ראויים לחלום חלומות. רק על ידי דמעות זה מגיע, זה בשלב של הסור מרע. השלב השני, אומר הצמח צדק, זה לומר 100 ברכות בכל יום. 100 ברכות בכל יום זה תקנה שתיקן דוד המלך, ולא לחינם. לפי מה שלמדנו היום, הוא היה שלמות של אדם שעולה למעלה ומתנקה. 100 ברכות בכל יום הם גורמות, כמובן, זה לא 100 ברכות ללא, זה צריך להיות ברכות במקום, לא ברכות סתם שאדם אומר אותם אחת אחרי השנייה. ברכה שהיא לא לבטלה, ברכה שהיא במקום, זה יוצר ומנקה את העניין הזה. אני רק אסכם. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש. אז יש פה את הדיוק. שלמה מסתכל על כל המעשים שהאנשים עושים תחת השמש. כלומר, בזמן הזה, ואני רואה שהכל אבל ורעות רוח, אני רואה שהכל הם עושים רק לתועלת עצמם, שום דבר הוא לא רוחני. כדי להבין את המושג אבל ורעות רוח, הזכרנו שזה מופיע כמידות רעות בספר התניא פרק ו', וזה מופיע כחלומות שהם כלום. ואז למדנו קצת על הנושא של החלומות בדרגות השונות שלו, הגענו למה שאומר הרבי בסוף, שכאשר האדם הוא במצב רוחני כזה שיש לו מחשבות בטלות ויש לו דיבורים בטלים, אז לא יכול להיות שהחלומות שלו הם פורחים למעלה, משום שהם מקשים מאוד על הנשמה לעלות, ואז החלומות שלו הם אבל ורעות רוח, פירוש. הם לא חלומות טובים, הם לא חלומות רעים, הם חלומות של הבל ורעות רוח. שאלו קודם את החלומות סתמיים, אז אני סוגר את העניין. חלומות סתמיים זה כלום. מה פה זה כלום? יש פה משהו. אבל זה לא טוב ולא רע. זאת אומרת, הוא לא יוצר איזשהו ניקוי של הנפש מן הטוב, זה לא יוצר איזשהו ניקוי של רע, אלא זה אבל ורעות רוח. והניקוי של זה, זה כאשר האדם כואב איזשהו דבר עד שהוא בוכה, זה בסור מרע, ובברכות. אז בוא נאמר שאם 100 ברכות עושות את זה, ב-100%, אז ברכה אחת עושה את זה באחוז אחד. אז אין שום ספק שככל שאנחנו נרבה בברכות האפשריות והמותרות והמזדמנות, אז אנחנו מקדמים את העניין הרוחני הזה. עכשיו, נשאלה שאלה, וזה אני לא עסקתי בכלל בשיעור, על מסרים שנמסרים בחלומות. מסר שנמסר בחלום. אז יש לנו על זה כמה וכמה נקודות מעניינות שלימד אותנו הרבי, אבל הכל הולך באותו קו שדיברנו עד עכשיו. לפעמים קורה שלאדם נמסר איזשהו מסר, אבל יש כלל אחד, והכלל הזה הוא כלל ברזל. אם חשבת על הדבר הזה במשך היום, יממה האחרונה, זה לא מסר. זה כלל ראשון. זאת אומרת, זה בא כתוצאה ממה שחשבת היום. דבר שני, כדי לקבל חלום עם מסר צריך להיות, לפי מה שדיברנו בדרגות של השיעור הזה, צריך להיות מזוכחים, מאוד. אז מה כן? בכל זאת יש משהו שהוא כן משאיר. הוא אומר שיכול להיות הבחינה הפשוטה שאיתה התחלנו את השיעור. שאם האדם הוא טוב, אז נעשים לו צירופים טובים, והחלום הוא חלום טוב. כלומר, זה האדם כזה שכבר זוכה לחלום חלום, שזה כבר אדם בעל מדרגה. ובתוך החלום גופה הוא חולם חלום טוב, זה לא אומר שמה שהטוב הזה שהוא חלם יהיה, זה לא אומר. אבל זה כן אומר שהוא אדם טוב. כי למה נעשו לו צירופים של דברים טובים? וזה יכול להיות חלום רע. באגרות קודש של הרבי אנחנו רואים עשרות פעמים שאנשים כתבו לו חלומות רעים, והוא כותב להם שזה שטויות. זאת אומרת, זה לא יבוא לשום ביטוי מעשי הרע הזה, מפני ש זה בא מצירופים רעים של האדם בעצמו. בסך הכל מראים לו שהוא צריך לעשות איזשהו תיקון לעצמו, אבל לא שהחלום בא להגיד לו מה שהולך להיות. אני יכול רק לספר מעשה שמביא הרבי הקודם על עצמו. הוא מספר שאני ישנתי ו היה לי איזה קטע מסוים שחיפשתי איפה הוא כתוב. מתוך כל הספרים שהיו לו, זה היה די לא מציאותי שהוא ימצא את זה בכוחות הדפדוף. ואבא שלו בא אליו בחלום, אמר לו, זה נמצא בספר זה, בעמוד זה. והוא הלך, הוא קם מיד והלך לחדר ומסתכל, וזה היה בדיוק בעמוד ובזה. כשהוא סיפר את הסיפור הזה, אז הוא אומר שכיוון שכתוב שחלומות בדרך כלל אומרים עליהם שהם דמיונות שווא, עצם זה שאומרים דמיונות שווא, סימן שיש גם חלומות שהם לא דמיונות שווא. אז סביר להניח שיש לכל אדם ברמה זו, ברמה אחרת, בחינה כזאת של חלומות שמגלים לו, מזהירים אותו, שומרים עליו, אין ספק שהדבר הזה קיים באיזשהו מקום. אבל אני מוכרח להגיד שזה דמיונות ברוב המוחלט, כמו שאדמור הזקן כותב בתניה, יראה את רוב חלומותיו שהם אבל ורעות רוח. ישנו עוד דבר, שלפעמים כאשר האדם חולם חלום והוא מאמין בו מאוד, וזה חלום רע בדרך כלל, אז הוא גורם לעצמו את אותו דבר להתממש. אז הרבי באגרות יש לו כמה פעמים שהוא מתייחס לאנשים שנפטרו שבאו בחלום, הוא לא מייחס לזה חשיבות שכאילו הם באמת באו. אבל שוב, הוא תמיד לוקח את החלום ואומר, תשמע, מסר זה לא. זאת אומרת, אם אתה חושב שאבא שלך בא אליך בחלום, תשכח מהרעיון. הוא לא זוכר אותך, הוא לא בא אליך בחלום. אבל כיוון שהוא בא אליך, אז זה בהשגחה פרטית, אז אולי תעשה משהו לעילוי נשמתו. זה היה הסגנון. אבל לא שהוא באמת בא שאתה תעשה בשבילי משהו, הוא לא בא ולא תעשה בשבילי כלום. יש, רואים את זה בווידאו, גם כן אישה אחת באה לרבי ואומרת לה, אומרת לו שהיא ראתה אותו בחלום, והוא בא אליה והוא אומר לה, אגוזים, אגוזים, אגוזים. הוא לא צחק עליה. או שהיה, זה הרב של ראשון לציון, הוא נפטר לפני 3-4 שנים, אני זוכר, הרב עזרן, עזריין, אני חושב שמו היה, אז הוא חלם את הרבי בחלום, ככה הוא סיפר, חלם את הרבי בחלום, שעומד עם מזוזה ופותח לו, ואומר לו, המזוזה הזאת פסולה. הוא בבוקר הוא קם, פתח את המזוזה, ובדיוק באותה מילה, באותו מקום, המזוזה הייתה פסולה, והוא שלח לרבי מכתב, והוא סיפר לרבי שככה היה, וזה וזה וזה. והרבי אמר לו שאני אליך בחלום לא באתי. אבל ככה זה היה המשמעות של מה שהוא אמר. אני אליך בחלום לא באתי. אבל כאשר בן אדם עוסק במצווה מסוימת, אז נוצרים מלאכים מהמצווה הזו. והמלאכים האלה באים בדמותו של אותו אדם, ומעוררים בן אדם. זאת אומרת, האם החלום הוא אמיתי? החלום הוא אמיתי. אבל אם אתה שואל, אם אני באתי אליך, אני לא באתי אליך בחלום, אלא מלאכים שנוצרו מהמצווה, מבצע מזוזה, שהרבי עסק בה באותם, מאוד חזק, אז זה מה שהוליד מלאכים שבאו אליך בחלום. אז איך אומרים? יכול להיות שהאבא או האמא עסקו באיזשהו מצווה, ובגלל זה יש להם את הזכות שמלאך בדמותם יבוא אל הילד ויגיד, שאני יודע, תעשה דבר זה, או אל תעשה דבר זה, אבל הם במקומם, איך אומרים, נחים על משכבם בשלום, והם לא צריכים להיות מוטרדים מהמצב שלהם, הם לא מסתובבים, אלא דברים אחרים נעשו פה. איך שלא יהיה, מה שאנחנו יכולים זה להתקדם ברוחניות, אם זה טוב, לבכות, זה לא כל כך נחמד, אבל לברך ברכות זה בוודאי דבר טוב. אז זה בוודאי דבר שמקדם את ה... אבל בוא נאמר שבמילה אחת, האדם נברא מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, וברובו של האדם זה מהיסודות של האפר והמים, ומעט מהיסודות של האש והרוח, והמלאך נוצר כולו מהאש והרוח. כן. בתוך זה גופה יש הרבה סוגים והרבה דרגות והרבה זה, אבל הוא מציאות קיימת, ברורה, רוחנית. ויש לו גם גוף, ויש לו גם נשמה. הגוף מהחלק החומרי של האש והרוח, והנשמה מהחלק היותר רוחני, ויש לו גם מיטה. יש מושג, שערי דמעה לא ננעלו. שואלים, מדוע הוא בכלל עשה שם שערים? מכיוון שישנם דמעות של שוטים, שהוא בוכה סתם. אדם ששוטה, אם אתם יודעים מה זה, לא שוטה בתת, אלא בתו. אז אחרי שהוא שותה הרבה הוא מתחיל לבכות. זה לא בכי שעליו אנחנו מדברים, על אלה אני בוכייה. זה לא הבכי שבונה משהו. אז בשביל הבכי הזה סוגרים את הדלת. זה דמעות תנין. זה בכי שהוא חלק מהאווירה. התנין בוכה. התנין בוכה גם בייללות וגם בזה. אבל הייללות שלו זה כמו הצחוק של הצבוע. הצבוע באמת צוחק. הוא לא צוחק, זה צורת הפעייה שלו. למה קבעו שדמעות הן נקודת אמת? כי דמעות מסמלות אצלנו, זה באמת כואב לי, אני לא יכול להכיל את זה. אבל דמעות שלא באות מבפנים, איזה משמעות יש להן? אדם שילך לישון, ושנייה לפני שהוא במיטה, הוא יגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה יפה מאוד, אם יעשה דבר כזה, זה גם מזכך את השינה שלו ואת החלומות שלו ומכל הפרק. אז שוב, אנחנו, את השיעור שדיברנו על השמדי ושלמה המלך, הפחדים שהיה לשלמה המלך נגאלו ממנו כאשר הוא קרא קריאת שמע על המיטה. יש לאדם איזשהו אלמנטים של פחד והם מתעוררים בלילה תמיד יותר, והם משתחררים כשהוא קורא קריאת שמע. לקריאת שמע יש כוח, ככה הגמרא אומר מסר המחות, מי שקורא קריאת שמע על המיטה, הוא אוחז חרב, הוא דוקר את כל הקליפות והמראים והמקטרגים שיש עליו. הדבר הגדול, זה בשנייה, אתה אומר פסוק, בשנייה אחת.